אז אנחנו בעזרת השם פותחים היום איזושהי סדרה, אני עוד לא יודע לאיפה היא תתגלגל מספיק, אבל נתחיל אותה, על מבוא לתורה שבעל פה, בסדר? תורה שבעל פה, בוא נגיד, מבוא לתורה שבעל פה זה נושא מאוד מאוד רחב. הצורך להתעסק בסיפור הזה, אני חושב, הוא גדול, והוא, אני אומר, בחוויה שלי, הוא נובע מהתחושה שהמון המון דברים נורא בסיסיים, אנחנו לא מכירים כל כך. אני התחלתי להתעסק בסיפור הזה בשביל עצמי, ואחרי זה חשבתי שזה יהיה נכון גם ללמד את זה וללמוד את זה פה ביחד. כשאני מדבר על תורה שבעל, מבוא לתורה שבעל פה, אני מדבר על משהו יחסית רחב. זאת אומרת, אפשר להגדיר את זה באופנים שונים. אפשר לדבר על נושאים בתוך תורה שבעל פה, על קדמות תורה שבעל פה, היחס בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, מה, כל מיני דברים כאלו. מה שאני אבקש לעשות זה לנסות לגעת גם בהשתלשלות ההיסטורית של הדברים, להכיר את ההשתלשלות ההיסטורית של הדברים, ודרך ההשתלשלות ההיסטורית לגעת בנושאים מרכזיים שקשורים לכל דור. ואחרי זה לגעת בעוד נושאים יותר כלליים, גם עקרוניים בתורה שבעל פה בכלל, וגם אולי נושאים שהם יותר רוחביים, או יותר נכון אורכיים. לדוגמה, השתלשלות עולם ההלכה. בסדר? אז זה נושא שניגע בו אולי בכל דור, שניגע בדברים שרלוונטיים לאותו דור, ואולי ננסה בסוף גם ליצור איזושהי הבנה של התהליך. לא הולך להגיד חידושים גדולים. וואי, כמה אנשים. איזה יופי. אבל נראה לי שהדברים הם בסיסיים וחשובים. עוד דבר, לפני שאנחנו מתחילים, עוד כמה דברים, דבר אחד שהייתי שמח שיקרה בשיעור הזה, זה שיתוף שלכם בחלק מהדברים. מה זה אומר? לא רק לשאול שאלות ולהישאר ערים, אלא גם אולי בחלק מהדברים, לתת איזה שהם שיעורי בית להכנה של נקודות שונות שאני רוצה שחבר'ה יעבירו. גם דברים קטנים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו, לא יודע, נוגעים בדור שני של התנאים, בסדר? אז יכול להיות שאני אבקש מאחד או שניים שיכינו כמה מילים, כמה דקות, על אחד התנאים המשמעותיים, ובזה נרוויח רווח כפול, אני חושב, גם היכרות עם הדמויות, וגם ההכנה של מי שיכין, תהיה לו הכנה משמעותית, אבל יותר מזה, היכולת להעביר ולדבר פה מול האנשים היא דבר נראה לי חשוב וטוב, שאנחנו הרבה פעמים לא מספיק מתרגלים אותו, וזו הזדמנות נראה לי טובה לתרגל אותה. יכול להיות שיהיה לי עוד רעיונות יצירתיים בהמשך, אני עוד לא יודע, נראה. בסדר?
יש מצב הרב שאנחנו נספיק את כל הסדרה עד שנתגייס?
אין לי מושג. אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת. אם הייתי יודע, מה הולך לקרות עכשיו בכל שיעור קדימה, המצבי היה יותר טוב. כי בעיקר עד עכשיו למדתי המון המון דברים שראיתי, עוד חסרים לי הרבה דברים שאני עוד מתעסק איתם. ואני עכשיו עובד על להפוך אותם לשיעורים. היום ניסיתי לעשות איזשהו סדר בסיסי, להגיד לך שזה באמת יקרה ככה. אני לא יודע, אבל הגעתי בינתיים נגיד משהו כמו 10 שיעורים, שאני כאילו, שהתחלתי לבנות את זה, וזה, אבל יש עוד זמן, אני לא יודע, כמה שנספיק, נספיק, כמה שתראה שיהיה לכם מעניין ושזה יהיה טוב. במקסימום, תלמדו בצבא, הרי מה תעשו שם כל היום? סתם, לא תשמעו את זה, תעשו דברים אחרים. טוב, אז שאלות, הערות, משהו לפני שאני מתחיל? יופי, מעולה, אין שאלות, אין הערות. אז אתם רוצים לזרוק עליה, תזרקו גם דברים שיכולים להעסיק אתכם בסתם, בהבנה של מה זה תורה שבעל פה. קודם כל נרגיש קצת מה מצבנו פה. מה בא לכם לדעת? כן. הזדמנות נדירה, תשאלו ואני אגיד לכם הכל, סתם, רק תשמע מה, לא נדבר על זה, רק תגידו מה הנושאים, כאילו, שאני אומר לכם שם מבוא לתורה שבעל פה, מה עולה לכם, כן. אז אפשר לדבר על גמרא. גמרא זה נושא שעלם בפני עצמו, בסדר? גמרא עכשיו, אגב, גם גמרא זה שם כללי מדי, יש לנו נגיד שני תלמודים, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, צריך לדבר עליהם, נכון, יפה, מה עוד, כן. מה זה? מה זה אומר משה בסיני? זאת אומרת, מתי מתקבל תורה שבעל פה? מה היחס בין האמירות שמשה קיבל תורה מסיני, ואנחנו מכירים גם אמירות שמדברות על זה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר לו למשה בסיני. אגב, אנחנו גם מכירים כל מיני מקורות אחרים. לדוגמה, משה רבנו הולך לבית מדרש של רבי עקיבא ולא מבין. נכון? אז כל הסיפור הזה, מתי נוצרה התורה שבעל פה, איך היא הגיעה אלינו, מה משה קיבל, מה אנחנו מחדשים, האם יש בכלל אפשרות לחדש, הכל צריך... אוקיי, מעולה. מה עוד, כן?
סדר הדורות
ומסירה. מצוין, נושא מאוד חשוב, שבאמת ניגע בו, בסיפור של סדר הדורות, ומה עובר ממי למי, מה נעשה ונכתב בכל דור, כן? רבי, סבבה, רבי זה דמות משמעותית, בעיקר באיזה הקשר של? של חיבור המשנה. יכול להיות, זאת אומרת, הוא סוף תקופת התנאים. אגב, אני ממש אשמח שבסוף יהיה לכולנו איזשהו סדר בראש, בדורות, בתקופות. כן, כן. היכרות עם חלקי התורה שבעל פה. תן לי דוגמה לחלקים. מצוין, איזה יופי. אז יש לנו כתבים לדוגמה מדרשי הלכה, מדרשי אגדה, המים, מתי הם נכתבו, מה ההבדלים ביניהם, מצוין. מה זה אומר? אתה כבר מביא פרשנות של מה זה בכלל תורה שבעל פה. מה היחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה? מה ההבדל ביניהם? למה הכל לא נכתב? מעולה, כן. השתלשלות ההלכה הלכה למעשה. איך מגיעים עכשיו ממשה קיבל תורה בסיני ועד לזה ש... לא יודע, מתי... כן, עד שיש לך מטבח חלבי ובשרי, איך זה זה, כן. מה, של בבלי וירושלמי? אז מה היחס ביניהם, למה יש לנו גם בבלי וגם ירושלמי? מה היחס ביניהם, איפה נכתבו, אם יש הבדלים ביניהם, מעולה, כן.
מה גרם לחלק מחלקים בעם ישראל לא להאמין בזה?
או, מצוין, שאלה מצוינת. מה קורה להגיד, יש חלקים בעם ישראל שלא מאמינים בתורה שבעל פה? יש לנו פה בית כנסת אפילו, קרוב לדעתי, נכון? של קראים לדוגמה, נכון? בכלל אני חושב שקבוצות שונות שצמחו בעם ישראל, זה נושא מעניין שצריך להכיר אותו, כל מיני קבוצות שצצו לנו במהלך השנים. יפה. עוד דברים? אז התקופות השונות, מעולה, כאילו אנחנו ננסה לגעת ולעשות סדר בזה. בגדול זה, מה סדר התקופות? מה נכתב בכל תקופה? ננסות כאילו לגעת מה נכתב ומה המשמעות שלו פחות או יותר, בעיקר דברים מרכזיים. אולי עוד דברים ש... נקודה אולי שנראה לי שלא, לא, 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 לא דיברתם עליה, תגיד משהו? מצוין, אז זה נושאים מאוד חשובים באמת. מה היחס בין תורה שבעל פה לבכתב? מה ניתן לנו במסורת? מה חידשנו? האם יש לנו יכולת לחדש? אם אנחנו צריכים לקבל הכל? שאלות מצוינות, באמת קריטיות שלומדים להבין את הסיפור הזה. מה זה?
סמכות חכמים.
סמכות חכמים, זה קשור באמת לנושא הזה. זאת אומרת, מה היכולת של, מה הסמכות של חכמים, מה הם קיבלו, מה הם המציאו, האם חכמים היום יכולים להחליט מה שהם רוצים, האם זה, נכון, זה קשור לנקודה הזאת, יפה מאוד. בסדר, זה נושא, אתם רואים דברים טובים ונכונים, שבעזרת השם נשתדל לגעת בהם. עוד דבר סתם שכדאי נראה לי, אני אומר, ואם הוא לא קורה, אז תזכירו, זה גם כדאי הרבה פעמים לעשות את הכישורים בין התקופות היהודיות ההיסטוריות שאנחנו מכירים אותן, בסדר? תנאים, אמוראים, סבוראים, ראשונים, אחרים, לבין ההיסטוריה בכלל. זאת אומרת, גם ההיסטוריה של עם ישראל, בסדר? זאת אומרת, באיזה דור קורה מרד בר כוכבא? איפה הוא ביחס למשנה? מה קורה, מה לפני, מה אחרי? זה תוך כדי? איפה עומד המרד הגדול? מתי חורבן הבית, הראשון, השני? הרבה פעמים יש לנו סלט עם זה בראש, בסדר? אז אנחנו נשתדל לנסות שאנחנו מדברים, לעשות גם איזושהי השוואה כזאת. זאת אומרת, לראות גם את הציר שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בו, הציר הלמדני נקרא לזה, בסדר? ציר השתלשלות התורה אולי, של כל דור שמעביר מאחד לשני, ובמקביל לנסות אולי להבין איפה אנחנו עומדים ביחס, גם ביחס לסיפור הכללי. בסדר, גמור. טוב, יש עוד דברים, יש השתלשלות הקבלה, השתלשלות עולם הלמדנות, יש כאילו כל מיני נושאים כאלו שקיימים, לא יודע אם ניגע בהכל, אבל אם זה דברים שחשוב לדעתם, גם מה שלא ניגע, בסדר? חשוב שתנסו ללמוד אותו. יש עיסוק, לא יודע, יש הרבה נושאים, יש שמונה מצוות, יש י' ג' מידות, יש המון נושאים כלליים שכדאי מתישהו בחיים לגעת בהם. בסדר, טוב, אז בואו נתחיל אולי קודם כל, רציתי מה שנפתח היום, נפתח באיזשהו מבוא כללי בכלל הסיפור הזה. ולפני שנפתח אותו אולי איזו אמירה אחת עקרונית ואז נתחיל. בלימוד תורה יש שני כיוונים משמעותיים שאפשר לדבר עליהם ביחס שלנו ללימוד תורה. יש הרבה כיוונים, אני רוצה לדבר על שני כיוונים עכשיו באיזשהו הסבר מסוים. יש כאלה שמחלקים בין ידיעת תורה לבין לימוד תורה. בסדר? לא יודע אם צריך לכם לשמוע או לא. מה ההבדל ביניהם? אז אפשר להבין בצורה פשוטה. מה זה ידיעת תורה? לדעת. יותר מזה, לא שהתורה שאתה בסיני. מה זה ידיעה? שאני יודע תורה, מה זה אומר? אני מכיר. בסדר? שואלים אותי, מישהו שואל אותי שאלה, אני יודע לענות. שואל אותי שאלה בהלכה, אני יודע להגיד. זה משהו שהוא, זאת אומרת, זה משהו שאדם קונה אותו, רוכש אותו, צריך לחזור עליו, צריך זה, ואתה מקבל אותו. אם אחרי הרבה עמל, אתה יכול לזכות בו. בסדר? יש עניין אחר שנקרא לימוד תורה. לימוד תורה, הדגש בו, על מה הוא? על העמל והמפגש. המפגש שלי עם הדברים. בסדר? אני בכוונה אציג אותם קצת בצורה קיצונית, אבל אני אומר, באיזשהו מקום בידיעת תורה, כאילו אני לא כל כך רלוונטי. יש תורה גדולה, היא קיימת, היא מלאת פרטים ועניינים, אני צריך להיות כלי קיבול לקבל אותה. ויש לימוד תורה, שבו יש משמעות מאוד 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 גדולה, אל החיבור האישי שלי, בסדר? אל הדברים שנכתבו, והמפגש הזה הוא באיזשהו מקום מפגש חד פעמי. יש לזה כל מיני השלכות, בסדר, גם מעשיות, אפילו ברמה של, יש כאלו שאוהבים לסמן על הגמרות שלהם, לדוגמה, או על ספרים שלהם, מכירים את זה? אני אצא לכם לסמן לפעמים. מי שלא מסמן, אז הוא לא, כמעט לא יכול לעשות הסדר, נכון? אם לא יכול, אם אין לו ספרים כזה, אם אין לו פסים על הספרים, זה אומר שהוא, זה אני תמיד בקשה לי עם סימונים. אם אני לוקח ספר של מישהו שסימן, אז כל מה שאני קורא משפט של סימן, אני כאילו מרגיש שמישהו צועק עליי. והאם זה כאילו, זה חשוב, כאילו עכשיו תהיה פה וזה, ואם אני כאילו לא מצליח להבין למה הוא סימן דווקא את המשפט הזה, ובכלל אני כאילו לא מצליח, אני מרגיש שכאילו אולי לא הבנתי משהו. יש לי מרקרים שזה בכלל כאילו, לא יודע זה, אבל יש, למה אנשים מסמנים על הספרים שלהם? חוץ מהתחושה שכאילו, שיום אחד הבן שלי יפתח את הספר וידע שראיתי אותו, חוץ מזה, אז מה? אני, יש לי ספרים שדברים שלמדתי לרבנות, אני אמרתי פעם, אמרתי, שמע, שהבן שלי יפתח את זה יום אחד, שיראה שעברתי פה על כל הפתחי תשובה, שיעריך כאילו, שעבדתי קשה בשביל הדבר הזה. אבל באמת, למה אנשים מסמנים? מה זה? להדגיש. למה חשוב לי להדגיש?
משהו נגע בו.
כי? נגע בו. אז משהו נגע בו, אבל משהו נגע בו, כי קריטי לדבר הזה הוא מה? מבחינתי, הוא חשוב. יכול להיות שפעם הבאה שאני אקרא את הספר, יהיה לי משהו אחר חשוב? אז למה אני מדגיש עכשיו את זה? אז באיזשהו מקום אני אגיד את זה אחרת. אני חושב, כי אני חושב שכשמסמנים, יש לי שאלה, זה כל מיני הסברים למה אנשים מסמנים. אבל יש משהו ברצון להגיד, אני כאילו נוגע בדבר כשלעצמי, כאילו, זה מה שבאמת חשוב פה. ואני רוצה לזכור את זה. זה באיזשהו מקום, אולי זה, אולי הדוגמה שלי לא נכונה, אבל ככה החוויה שלי, יש בזה משהו מהרצון לדעת את הדברים. זאת אומרת, אני נגיד הרבה בספרים אוהב לא לסמן, ואני כאילו אוהב לכתוב נגיד בנפרד. אני כותב במחשב, מה שמחשבות שיש לי, אז שאני לומד את זה מחדש, אז אני לומד מחדש, אני חושב על זה, ואחרי שסיימתי אני קורא. ואז לפעמים אני כאילו, אני ממש מופתע עם מה שכתבתי, לפעמים זה מעניין, לפעמים אני חושב שכתבתי דברים לא נכונים. אבל כאילו, באמת יש משהו ב... אני באופן אישי מאוד אוהב ללמוד, נגיד. אוהב את הלימוד. קשה לי יותר לדעת, יותר קשה לי. לחזור, וזה, זה כאילו, זה, יש אנשים שזה יותר מתאים להם. אני חושב, בהקשר שלנו, סתם, הלימוד הזה, יש בו משהו, למה הקדמתי את כל זה? כי אני חושב שיש משהו, לפחות מבחינתי בשיעור הזה, שמטרתו לדעת. יש דברים שאנחנו צריכים לדעת אותם. בסדר? אם בחור רוצה בסוף מהישיבה, ויש דברים כאלה שהוא לא יודע, אז אפשר לדבר עד מחר שאנחנו רוצים להוציא אנשים שהם תלמידי חכמים בעלי בתים, אתם תצאו רמי ארצות, בסדר? אז לפחות דברים בסיסיים, תדעו. מה צריך לדעת? צריך לדעת. לפחות שתבינו על מה אנחנו מדברים. בסדר? שמישהו יגיד לכם משהו, ידבר איתכם על דמות, אז תבינו פחות או יותר איפה אנחנו עומדים. חוץ מזה, כדאי שיהיה לכם מפתחות. זה שני הדברים החשובים לדעת. איזשהו מבנה כללי ומפתחות. מפתחות זה אומר, יכולת ללמוד גמרא, יכולת לדעת איך פותחים ספרי הלכה, יכולת ללמוד חסידות, פנימיות, לא משנה מה. לא צריך לדעת הכל, אבל אני צריך שתהיה לי את היכולת לדעת מאיפה פותחים, מאיפה אני נכנס, כאילו. איפה הדלת, בסדר? טוב, אז בואו נתחיל את הדף שהבאתי לפניכם. בואו נראה רגע מה בסוף הבאתי לכם. אז מה שרציתי, ככה, הבאתי שני מקורות של הרב קוק, שמתעסקים בשאלה, האם בכלל יש חשיבות ומשמעות לעיסוק במבואות? במבוא למשהו, בפתיחה ומבוא למשהו. הרבה פעמים אנשים שואלים, נגיד שחבר'ה שואלים אותי על לימוד גמרא, אני יודע, שואלים אותי, בעיקר זה קורה בשיעור א', שיעור ד', אם כבר זהו, כבר יש לי, כבר יודעים הכל, שיעור ב' זה כזה באמצע, אם עוד לא סגורים מאה, אבל הרבה פעמים חבר'ה שואלים, נגיד למה ללמוד גמרא, בסדר? אז מה, מה התשובה? יאיר, מה אתה אומר למה שואלים, למה ללמוד גמרא?
צריך ללמוד
גמרא. מה? מה? אז החבר'ה של שיעור ד' יענו לך, למה ללמוד גמרא? אז יש כל מיני תשובות, בסדר? יש הרבה תשובות, יש כאלה שלהם ממש כאילו תשובות גדולות. אז אני אגיד את האמת ש... אני יכול להגיד כל מיני דברים, בסוף אין לי תשובה מאוד מאוד טובה, אבל בדרך כלל מה אני אומר, כששואלים אותי מה אני אומר, אני אומר, אני לא יודע מספיק להסביר, אני יודע להגיד שאם תנסה, זה יהיה לך נחמד. זה דעתי כאילו, שווה לך. בסוף, מה המוטיבציה שלך לנסות, זה עניין שלך. אני חושב שלכל אחד שיושב פה בפנים, יש איזושהי מוטיבציה לנסות. בסדר? אחרת לא היה פה, אפשר לדבר על המוטיבציה מאיפה היא באה, וזה אפילו פחות קריטי לי, זה עניין אישי. אבל אני חושב, הרבה פעמים, מה אני רוצה להגיד, הרבה פעמים אנחנו לומדים תוך כדי תנועה יותר טוב מאשר שאנחנו מדברים על הדברים. במקום לדבר על הדברים, צריך לעשות, לחוות אותם, ולמרות זאת, אנחנו רוצים עכשיו לדבר באיזשהו מקום על הדברים, אז קצת בכיוון הזה, יש ככה, הבאתי פה כמה דברים שהרב קוק כותב, בהקשר של העיסוק במבואות ודברים כלליים. אז אני קורא את המקור הראשון, הרצאת הרב. בסדר? כן. אוקיי, נכון. זה נכון שצריך, שאולי באיזשהו מקום השאלה יותר מדויקת היא למה דווקא, כאילו צריך לשאול למה ללמוד תורה, ואז בתוך למה ללמוד תורה נגיד למה ללמוד דווקא גמרא נגיד. כאילו זה יותר נכון. טוב, אז באיזושהי, אני אומר, לא ניכנס לכל הפרטים של ההקשר, אבל אני אומר, יש פה דבר שנקרא הרצאת הרב קוק, שם הוא קצת מדבר על הסיפור הזה של העיסוק במבואות. אני קורא אותו בפנים, בסדר? ננסה ככה בעיקר להרגיש את העניין הכללי, אם אין מספיק דפים, תחלקו, שיהיה לשניים, יפה אין לי אמון שאנשים יבואו. צריכים לנו עכשיו ליצירה של מבואים, בסדר? רואים את זה? אם יש לכם מיותרים, אז תעלו. במבואים פרטיים, לכל ספרי התורה כולה, החל בתורה שבכתב וכלה בתורה שבעל פה. מבואים לתלמודים, הבבלי והירושלמי, החל ממבואים קטנים לכל פרק ופרק בפני עצמו, הכוללים את התוכנית הכללית בהרצאת העניינים היותר אופיים של אותו פרק, את האופי שלו, בהערה של הכללה והסברה יפה על חלקיו העיקריים, בביאור שיטות היסודיות שבו, בהזכרת התנאים והאמוראים שבו, וביאור תוכן הדברים של כל אחד מהם. אז הוא מתחיל לתת פה איזשהו כיוון לאופן שבו לדעתו נכון ללמוד. בסדר? אז מה הוא אומר? אנחנו צריכים ליצור מבוא. מבוא, איזושהי פתיחה כללית שמדברת על נושאים כלליים. אז הוא אומר, זה צריך להיות מבוא לכל ספרי התורה כולה, מתורה שבכתב, בעל פה. ואז הוא מתחיל לגעת פה בדוגמאות. מבוא לתלמוד בבלי, מבוא לתלמוד ירושלמי. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו משהו כללי. אנחנו הרבה פעמים מדלגים על השלב הזה. בסדר? גם מאוד קשה לעשות אותו. למה קשה לעשות מבוא לירושלמי, נגיד? כי בשביל זה מה צריך? להכיר את הירושלמי, כן. זאת אומרת, לעבור על כולו. כי אפילו לעבור על כולו הרבה פעמים זה לא מספיק. כי אתה צריך לא רק לעבור, אתה צריך גם להצליח ליצור איזשהו משהו, איזושהי תמונה כללית מתוך הסיפור הזה. ואז הוא עובר למבוא לכל פרק, לתוכנית הכללית וכו'. אחר כך מבואים יותר רחבים של כל מסכת בפני עצמה, אחר כך מבואים כלליים לכל סדר מסדרי הש"ס, אחר כך מבוא כללי לתלמוד הבבלי, וכן הדבר נוהג בתלמוד הירושלמי, לפרקיו, מסכתותיו, סדריו, לכלל כולו, מבוא כללי לתלמודים בכלל. טוב, וכן הדבר מגיע למשנה ולתוספתיו לסבלטר ספרי התנאים, למדרשים, תנחום העניינים מדובר בביאור הרוח השולט בתוכם, בהסברת סגנונם, בהפרטת כל השמות של חכמיהם, לבד דעתו ומידתו של כל אחד מהם, עד שיעיר לנו אור כללי, אור חדש על כל אופק התורה כולה. אמת הדבר, אומר הרב קוק, שכבר הלכו רבים בדורות שלפנינו באלו הדרכים של סדרי מבואים, ואנחנו יכולים להשתמש גם כן במילה מעלייתה שיש בהם. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו את הגלגל, אנשים עשו לפנינו מבוא לכל מיני דברים, אפשר להשתמש בזה, אבל עלינו להרחיב את הדברים, להעמיק את היסודות, ולא להסתפק רק בדברים צדדיים של תכונת הספר והתולדות, כי אם בעיקר להסביר ולהציע את עצמותם של העניינים המדוברים בהם, בעומק ערכם, בבהירות ובפשיטות הראוי, לתלמידי החכמים שתורתם אמנותם נחלצים לדבר את דבריהם בסדר נכון וכו'. במטרה של הקדושה להחיות את תחייתנו הלאומית בכל ערכיה ופינותיה, גם במה שנוגע לדברי האחרונים מהראשונים שבהם עד אחרוניהם, שהרבה מאוד פנימים מפוזרים בהם וכו'. אז יש פה קודם כל איזושהי קריאה ראשונה, שאני ככה אנחנו, אני רק מעיר עליה, שהרב קוק אומר, זה דבר חשוב, בסדר? חשוב להתחיל לראות איזושהי תמונה רחבה. היכולת לראות תמונה רחבה, או במילים אחרות, כאילו, או מבוא לדברים, מבוא לדברים הוא בעצם איזושהי פתיחה שרואה ראייה כללית. לא רק אוסף של המון 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 פרטים, אלא יש פה משהו יותר כללי, יש פה נושא, יש פה סדר של משהו, יש פה איזשהו היגיון, יש פה סידור של הדברים, צריך לראות אותם. צריך אולי להבין יותר למה. אז אני הבאתי עוד מקור באורות התורה, אתם רואים? פרק י' ג' פסקה ו', אנחנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, הפרטים בהצהרותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. בסדר? אז אחד הדברים באמת המשמעותיים שהרב קוק מדבר עליו בהקשר של תורת ארץ ישראל, זה היכולת לחבר בין אוסף הפרטים לבין הכלל הגדול. למה הדבר הזה קשור לתורת ארץ ישראל? איך זה קשור? זה קשור לארץ ישראל? לא את תורת ארץ, אני שואל, למה זה נקרא תורת ארץ ישראל? לתשובה למה?
תשובה על, כאילו, החזרה לארץ, וגם התשובה בעלת הפרטים והכללים, כי יש את המנסה הזאת של אורות ה...
נכון, כן, כן. מה אמרת זה שהוא דומה, לא? סיפור של כיבוד, נכון. אז אני אומר, באמת באופן פשוט, יש קשר, בסדר? בין מה שקורה היסטורית, לבין מה שקורה גם בעולם התורה. צריך להיות קשר ביניהם. זה מה שהרב קוק מאמין בו. זה נגיד אחת הטענות שלנו, ביחד נגיד הציבור החרדי, היא הסיפור הזה. התורה צריכה להיות מתאימה למציאות. מתאימה למציאות, אין הכוונה רפורמה. זה מה שקוראים, כאילו, זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים שזה יסתדר לנו, שיהיה לנו נוח עם איך שאנחנו רוצים לחיות, אלא הכוונה שיש דברים בתורה שאמורים להתגלות בצורה שהיא מתאימה למציאות של עם ישראל. אנחנו נראה שיש דברים ש... באמת, דברים שונים התגלגלו בדורות שונים. והדברים, וזה לא סתם, יש, כאילו, יש קשר בין האופן שבו עם ישראל מתנהל לבין האופן שבו התורה מופיעה. כשעם ישראל חוזר לארץ, אומר הרב קוק, אז יש פתאום מקום לדבר על איזשהו דבר יותר כללי. פתאום אוסף של המון 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 אנשים נפרדים שחיו בכל מיני מקומות ויצרו דברים, יצרו המון המון דברים מאוד מאוד יפים וחשובים, אבל אנחנו פתאום אוספים אותם ביחד ומנסים ליצור מהם איזושהי קבוצה אחת. והקבוצה האחת הזאת היא גם נכונה באנשים, אבל היא גם נכונה בדעות שלהם ובתורה שהם הביאו איתה. ואנחנו רוצים עכשיו להפוך את כל הדברים הפרטיים האלו לאיזשהו כלל יותר גדול. בוא נקרא עוד את התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לזכירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה שהם מתבארים על פי עסק קבוע ומוסכם בפנימיותה של תורה בכלל, מוכנה היא לבוא בארץ ישראל דווקא. אותו הרוח הגדול שבו כל שאיפה רוחנית השרויה בעומק הנשמה אין מטרתה מטרה פרטית, כי היא מטרה כללית, לאותו הרצון הנשגב החבוי בנשמתה הפנימית של כנסת ישראל, שממנו מסתעפים כל כללי ופרטי גנזה ושטחי תורה, איננו חל על נשמה כראוי כי אם בארץ ישראל, על כן רק בארץ ישראל מוכנים עם תלמידי חכמים, אם ירצו, להשתמש ביתרונם ולהכין עצמם למה שהם מוכנים בפיתוח הגון, לבוא אל עמקי התורה מלמעלה למטה, מן הכללים אל הפרטים. זאת אומרת, זה לא קורה בצורה אוטומטית. אני מסביר מהר, אם מהר מדי תגידו, אבל בעיקרון כי אני רוצה להבין בעיקר את העיקרון ולא לא, 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 לא מרגיש צורך עכשיו להסביר את המילים שם. הרב קוק אומר, יש פה משהו, יש פה פוטנציאל ליצור דבר כזה, אבל הפוטנציאל הזה הוא לא יתממש אם אתם לא, מה תעשו? נכון, מוכנים תלמידי החיים להשתמש ביתרונה, אם להכין עצמם לפי למה שהם מוכנים. זאת אומרת, אם אתם תרצו ותתכוננו, אז תדעו שיש פה פוטנציאל שהוא אפשרי. היכולת שלכם אולי לקבל איזושהי תמונה כללית. טוב, אז זה בפאניקים, נקרא לזה, לא יודע, הרוחני, מיסטי, כן? אתה מדבר על השס, כאילו, על הבבלי והירושלמי? אז אני לא אדבר על זה עכשיו, כי זה הנושא שניגע בזה אולי בפני עצמו בהמשך. בהקשר של התלמידים, אז אני אומר, זה מה שאמרתי מקודם, אני חושב שיש קשר בין האופן שבו התורה מופיעה בעולם, לבין האופן שבו אנחנו מסוגלים לקבל אותה, נקרא לזה. בסדר? הרבה פעמים היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הם לא תלויים רק במה היכולת שלו להשפיע, אלא בעיקר במה היכולת שלנו לקבל. בסדר? ולכן כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, ההתנהלות היא אחרת. וכשעם ישראל יוצא לגלות, מה אומרים חז"ל? אין לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. זה הרבה פעמים מביאים את זה כציטוט כזה, כאילו אין לנו אלא דלת אמות של הלכה. זה לא נכון, זה לא שאין לנו אלא דלת אמות של הלכה. כשעם ישראל נמצא בגלות, אז באמת הצטמצמנו, ואין לנו אלא דלת אמות של הלכה. דלת אמות של הלכה, דלת אמות זה קשור, כאילו הביטוי דלת אמות, קשור למרחב הפרטי שלי. אנחנו רואים את זה עכשיו בשבת, בקשר של רשויות. בסדר? אנחנו רואים שהסיפור של דלת אמות אומר, דלת אמות של הלכה, יש לנו תורה מאוד 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 גדולה, וברגע שיצאנו לגלות, אז אנחנו, המפגש שלנו מצטמצם עכשיו למקום הפרטי שלנו, בסדר? ולשאלה, מה אני כאילו באיזשהו מקום הייתי אומר, מה אני צריך לעשות? בזה זה מסתכם. חלק נראה לי מהחזרה שלנו לארץ, היא חלק מההבנה שאנחנו לא רק אנשים פרטיים. ואז ממילא אני לא צריך לשאול את עצמי רק מה אני צריך לעשות, אלא פתאום יש שאלות יותר כלליות. נגיד, אפילו ברוב זה יותר פשוט, מה אנחנו צריכים לעשות? בסדר? פתאום אדם צריך לשאול את עצמו, איך מתנהלת מדינה בשבת? אז זו שאלה שהיא שאלה חשובה תמיד, נכון? אבל אנחנו מתעסקים איתה עכשיו, כי עכשיו הסיפור הזה שיש לנו פתאום מדינה ויש לנו, אנחנו כלל, צריך לחשוב איך מתנהלים ככלל, זה פתאום תופס אותם, כי טכנית זה קורה, בסדר? אבל הטכני הוא גם מהותי. זאת אומרת, אני חושב שהדברים האלה מולכים ביחד. זה גם משפיע עלינו, גם מחנך אותנו, וגם אנחנו מאמינים שיש קשר בין הדברים. בסדר? טוב, אז זה כיוון אחד. כיוון אחד, אומר עם ישראל חוזר לארץ, ולכן הוא צריך לקבל איזושהי תמונה כללית. אני אגיד עוד הערה, אני חושב, נקרא לה יותר טכנית, זה לא רק שחזרנו לארץ ופתאום יש לנו את הפוטנציאל הזה, אני חושב שבאיזשהו מקום, לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל אולי אני אגיד את זה ככה. איך נקראת התקופה שלנו עכשיו, מבחינת ההשתלשלות הדורות? תנאים, אמוראים, איפה אנחנו עומדים עכשיו? אנחנו באחרונים, אנחנו כבר מסתבר, אז אנחנו אחרוני האחרונים, בסדר? אבל אני אומר שהביטוי האחרונים הוא ביטוי אמוני כאילו. זאת אומרת, מה זה להגיד שמישהו, למה החליטו לקרוא להם אחרונים? כי מה? מה זה אומר שאנחנו אחרונים? מה זה? אז כאילו, נראה לי ככה, אני אומר, לא יודע אפילו להגיד מי קבע את הביטוי, אבל להגיד עיר אחרונים, זאת אומרת, היו ראשונים, יש אחרונים, כן?
גם בגמרא, אבל הם מתעסקים.
שמה? נכון, אבל עדיין, אני אומר, יש לנו את הנאים אחרים. יכול להיות שאתה אומר, יכול להיות שיום אחד כל דור קורא לעצמו אחרונים והשם שלו משתנה, יכול להיות. אני לא יודע, אבל אנחנו כבר אחרונים, אנחנו כבר מתחילים את אחרוני האחרונים. זו תחושה ש... לא יודע, אני רוצה לחשוב על הנכדים שלנו, כן? אז אנחנו אחרוני האחרוני האחרונים, אנחנו לא יכולים לחלוק על אחרוני האחרונים. כן, סתם, כאילו זה כזה, אתה אומר, בוא נקרא שם אחר, כן? אגב, זה אותו דבר גם במי שמכיר את הדור ה-X, דור ה-Y, אף לא צריך להבין למה התחילו אותו מ-X, כאילו מישהו לא חשב מספיק קדימה, כאילו. אבל כאילו, לא יודע, תתחיל מ-D, לא יודע, מאיפה שהוא יותר, שיהיה לך יותר אופק. אבל אני אומר סתם, בהקשר הזה, יש משהו נהיה לי בחוויה שלנו, שאנחנו כאילו באיזשהו מקום, כן, מכנסים עכשיו תקופה מאוד ארוכה, וקצת חותמים אותה. בסדר? אני לא יודע מה יהיה קדימה. אין לי מושג מה יהיה קדימה. מי שאומר לכם שהוא יודע, אז הוא כנראה או שקרן, או שקרן. זה נכון, זה שתי אפשרויות. אז זה, אנחנו לא, מה זה? יש שם אולי, צריך למישהו שיש לו? אבל אני אומר, מה זה? לא, יש דברים שמשתנים, כל הזמן דברים משתנים, אבל נהיה לי חוויה שלנו, שבאיזשהו מקום, עם ישראל עבר תהליך מאוד ארוך. אתה יודע, הוא נכנס לארץ, הוא יצא ממנה לתקופה קצרה, ואז הוא חזר, ואז הוא יצא לתקופה ארוכה, וחזרנו עכשיו עוד פעם. ונראה לי, אני אומר, יכול להיות שזה הסתכלות לא נכונה, ויכול להיות שעוד 200 שנה יקום מישהו ויגיד אותו דבר שאני אומר עכשיו, יגיד עלינו, בסדר? אבל נראה לי בחוויה, יש משהו נראה לי חזק שקרה משהו מאוד מאוד גדול, ואנחנו באיזשהו מקום עכשיו מנסים לאסוף אותו. והצורך הזה לאסוף, הוא מוביל אותנו להצטרך לראות כללים. בסדר, יש סיפור על אורסלי, דעתי שפעם אחת הנכדים נכנס אליו לחדר, אמר לו, סבא, מה אתה, איך אתה מכיר, איך אתה זוכר פה את כל הספרים שיש פה? לא יכול להיות שאתה זוכר כל מה שכתוב פה בספרים. אז הוא אמר לו, אם מישהו חושב שיש פה המון 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 ספרים, באמת אי אפשר לזכור אותם. מי שמבין שכל זה ספר אחד, אז הוא יכול לזכור אותו. באמת, אני אומר, יש משהו נראה לי, גם בחוויה שלנו, ככל שאנחנו עכשיו מוצפים בידע, נגיד, אפילו, מי שנגיד העולם האקדמי, בנוי ככה, שאם אתה רוצה לכתוב משהו, בסדר? מה אתה חייב לעשות באופן עקרוני? להתייחס לכל מה שנכתב לפניך. בסדר? אתה כאילו אמור לזכור את כל מה שנכתב לפניך, ואז מותר לך להוסיף שתי מילים בסוף, פחות או יותר. כאילו, מאוד מאוד קשה להגיד אמירות חדשות, כאילו זה לא בנוי שאתה אומר אמירות חדשות כל כך, בהרבה תחומים, אתה, אבל אתה בעיקר צריך לזכור את כל מה שהיה לפניך. ככל שעובר הזמן, זה הולך ונעשה יותר קשה. למה? כי בשנים האחרונות יש קפיצה מטורפת ביכולת לכתוב ולהדפיס ולהפיץ דברים, ולכן גם תחומי המחקר של אנשים הולכים ונעשים יותר ויותר מצומצמים. זאת אומרת, דוקטורטים היום יהיו במשהו הרבה הרבה יותר מוגדר. למה? כי יש לנו עודף ידע מטורף, כאילו. כשאדם רוצה עכשיו לחקור איזשהו נושא, אז אתה אומר, בדרך כלל שמישהו נגיד רוצה לכתוב עבודה על משהו, אז הוא אומר, זה הנושא שלי, אז הרבה פעמים האמירה, תראה, זה נושא מצוין לספר או לסדרה, עכשיו תבחר נושא. ואז אתה מצטמצם, 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 אתה בוחר איזשהו צ'ופצ'יק כזה, יופי, טוב, עכשיו אתה יכול להתעסק בסיפור הזה. אבל גם בהקשר שלנו, באמת העולם התורני נעשה רחב מאוד מאוד מאוד. כדי, יש לנו ספרים בכמויות מטורפות, כאילו שברמה שאני לא יודע אם אפשר עוד, פעם מישהו אמר לי, שאחד הדברים שייחדו, הנה בדיוק גילל, אתה בדיוק נכנס. אני רוצה להגיד משהו על הגרא. אז אני רוצה רק להגיד משהו על הגרא, לכבודך, שנכנסת אלינו. אז אז אחד, ככה שמעתי פעם שהגרא היה יהודי האחרון שידע את כל התורה.
לא רק זה.
אני ניסיתי לפרגן לו. לא, אז באמת, למה? אז קודם כל כי הוא באמת היה גאון והשקיע בזה את חייו, אבל גם, זאת אומרת, מאחריו, היכולת לכתוב ולהביא, היא נהיית הרבה יותר גדולה ומאוד קשה להכיל הכל. זאת אומרת, מאוד קשה לקרוא, כאילו אפילו סתם טכנית, אחת הזמן שזה לוקח לקרוא את כל מה שנכתב, זה כמעט בלתי אפשרי. בסדר? כן. שאלה טובה. נו, מה אתם אומרים? יפה, אז נפתלי אומר לך את זה מכיוון אחר. זאת אומרת, למה אתה לומד פיזיקה? לא גילו הכל? מה כמובן? אז לא, אז מגלים דברים חדשים כל הזמן. אני חושב.
זה נהיה הרבה יותר קשה.
כן, זה נהיה יותר, באיזשהו מקום, זה נהיה יותר קשה ואתה יודע, אבל זה גם, אני חושב, באיזשהו מקום, בהפוך על הפוך, זה מצריך אותנו להיות יותר טובים. למה? כי כאילו עשו לך כבר הכל. בסדר? נגיד, בוא ניקח את הסיפור של תורת ארץ ישראל. אחת השאלות הרבה פעמים על תורת ארץ ישראל זה, אם זה כזה נכון וטוב וחשוב, למה אף אחד לא עשה את זה לפניך? איפה היו כולם? איפה היו כל הראשונים והאחרונים וזה, אם זה כזה חשוב? למה הם לא עשו את זה? אז אפשר לדבר על הפן הסגולי של ארץ ישראל, שזה נכון. בסוגריים, חלק עשו את זה. אבל עוד דבר, הם באמת בנו קומות אחרות שהיום אנחנו בנויים על גביהם. מה שעשו הראשונים לש"ס, בסדר, אנחנו היום לומדים גמרא. אתה לא לומד גמרא ואתה רואה רש"י, אתה מתוח שיון, פתאום תוספות שולח אותך לאיזה דף אחר, מסכת אחרת. אתה אומר, מה, הוא סיבך אותי עכשיו וזה. אבל תחשבו כאילו כמה אנרגיות אתם צריכים להשקיע כדי להכיר את כל הש"ס, ללמוד אותו בלי רש"י, בסדר? ולהתחיל עכשיו להגיד, רגע, וזה קשה מי ש... יש המון המון עבודה שנעשתה. כל דור, אני חושב, הוא בונה קומה נוספת. ויש דברים חדשים. זאת אומרת, לא יודע, נראה לי בכל, כמעט בכל שיעור, גם בשיעור פה בישיבה בגמרא, יהיה דברים שלא נאמרו קודם. חלק מהדברים יהיו שום שם, אבל יהיו גם דברים שלא נאמרו קודם. יש צורות חשיבה שהשתנו, יש דברים שנולדו, ואני בטוח שגם יש דברים שאתם תולידו, כאילו. והילדים, כאילו, הרבה פעמים זה מסקרן אותי, לדעת, אני אומר, מה הילדים שלי יביאו לי? מעניין, כאילו, לא יודע. איזה דברים חדשים יביאו. כנראה יביאו משהו, אני לא, עוד לא יודע. אני עוד לא יודע להגיד מה הם יביאו, אבל אני מאמין שהם יביאו דברים חדשים. בסדר? היו עוד שאלות? טוב. אז אני אומר, לסיכום, אני אומר כך, ראינו שיש משמעות לסיפור הזה, לעיסוק הזה במבואות, ואני אומר, העיסוק הזה הוא זה משני כיוונים, דיברנו אליו. נתחיל מהכיוון הטכני. קודם כל, אנחנו עומדים אחרי תקופה מאוד מאוד גדולה וארוכה, ויש היום המון המון ידע, וחשוב כדי שנוכל להכיל אותו, לסדר אותו. בסדר? כי אני אומר, הרבה פעמים אתה יכול מרוב עיסוק בפרטים, לטבוע בפרטים, ולא להיות בכלל מסוגל להבין שנייה איפה אתה עומד. לפעמים בעיה, אתה לא יודע, בעיה לומד גמרא, הוא שואל אותך שאלה, לא יודע, פתאום אתה חזוניש והרמב"ן, ואתה אומר, יש ביניהם איזה זה 1000 שנה כמעט, כן, לא יודע מה, כאילו בוא נעשה רגע סדר, מי כתב מה, מתי, למה זה, אז הסדר הזה הוא חשוב והוא טוב, בטח שיש לנו כל כך הרבה ידע, ואני אומר, וגם בכיוון היותר פנימי, כמו שהרב קוק אומר, יש משהו, אני חושב, גם בחזרה שלנו לארץ ישראל, שהוא מצריך אותנו להצליח לקבל תמונה שלמה אחת יותר, רחבה יותר, כוללת, שהיא לא נוגעת רק כל פרט כעומד בפני עצמו, אלא מאפשרת לנו לראות את התמונה מלמעלה. מה שאני עושה שם אולי זה פרשנות למה שהוא אומר, אבל אני חושב שנגיד גם לראות מבוא לתורה שבעל פה, ראינו שהוא מדבר על מבואות, אני אומר, זה גם בהקשר שלנו, אני חושב שזה דבר נכון שהוא חלק מהראייה הכללית של הדברים. לא רק הנחיתה אל כל הפרטים, אלא להגיד, יש פה איזשהו משהו, אני מנסה לראות אותו טיפה מלמעלה, כמה שנצליח. טוב. עצמות של הדג, מה שזה?
זה אין בשר, כאילו, זה לימוד לא תכליתי לפני עצמו, אבל זה
מזליק את כל העסק. אה, עכשיו הבנתי מה אתה אומר, יפה. בסדר, זאת אומרת, העצמות שאתה לא אוכל אותן כאילו לבד, אבל כשהן בלעדיהן, אז זה נראה כמו הקציצות של סוד השלישית. אז טוב, בסדר גמור. רציתי, יש לנו עוד כמה דקות, נכון? אנחנו שיעור הבא ברבע לפה? איך זה?
בשש.
בשש יש לנו עוד כמה, בסדר. טוב, אז בואו נמשיך עוד קצת. יש לנו... הנושא הראשון שרציתי להתחיל לגעת בו אולי, זה סיפור מסירת התורה, ברובד הכי הכי מקרו של בסדר בגדול. אז המקור המפורסם נראה לי ביותר, זה המשנה מסכת אבות. מה אומרת המשנה? משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע, זקנים, זקנים, נביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הבו. יופי, כל הכבוד לכם. אז יש נוסח מקביל טיפה יותר מלא, וקצת יותר יפה נראה לי בלשון שלו, מופיע בעבוד הרבי נתן, זה נמצא אצלכם נראה לי בדף בצד השני. משה נתקדש בענן וקיבל תורה מסיני, שזה מאוד יפה נראה לי, סתם, ביטוי כזה מאוד מאוד יפה. נתקדש בענן וקיבל תורה מסיני. הבאתי זה ככה יותר בקצרה. יהושע קיבל ממשה, בסדר? זה כמו שראינו במשנה אצלנו. זקנים קיבלו מיהושע, שופטים קיבלו מזקנים. יש פה עוד מעבר שלא מופיע במשנה באבות. נביאים קיבלו משופטים. חגי, זכריה ומלאכי קיבלו מנביאים. אנשי הכנסת הגדולה קיבלו מחגי, זכריה ומלאכי. אז בואו נעשה רגע סדר, שנייה. בואו נכיר רק על מי אנחנו מדברים כאן. אז משה, מי זה משה? שמעתם עליו, משה רבנו? זה אני, כולם איתנו, יופי, מצוין. אז משה קיבל תורה מסיני. הרב שרקי, יש לו משהו על עם הזה מסיני ולא בסיני, אתה מכיר?
תורה והתורה.
נכון, יש לו כמה דברים פה, גם על תורה והתורה, וגם על סיני, וכאילו למה הוא לא כתוב משה קיבל תורה בסיני, וכתוב משה קיבל תורה מסיני. פעם באה תבדוק לנו. אז... אבל בכל אופן, בסדר, משה מקבל את התורה בהר סיני, לענייננו, ככה בצורה הכי פשוטה, ומעביר אותה אל יהושע. בסדר? יהושע מעביר למי? אל מי מעביר יהושע? אל הזקנים. מי זה הזקנים?
70
זקנים. מה זה? אז יש חכמי, נכון, יש אנשים שאנחנו מכירים גם מהתנ"ך, יש את הזקנים שאחרי יהושע. למה אנחנו עוברים פה לזקנים? למה אין דמות שמקבלת מיהושע? כי אנחנו מתחילים להתפצל, נכון? אחרי יהושע אין לנו דמות, משה ויהושע הם שתי דמויות מאוד מאוד משמעותיות, שהן עומדות בתחילת מסירת התורה. נקרא לזה אולי משה הוא, אפשר להגיד אולי שהוא אב טיפוס של הרב, ויהושע הוא אב טיפוס של תלמיד. בסדר, יש פה איזשהו, זה מעניין כשלי עצמו, אבל יש פה איזו מסירה, משה מקבל ומעביר ליהושע. הרבה פעמים, אנחנו מוצאים שאצל אנשים גדולים שאחת המטרות המשמעותיות ביותר שלהם זה להעמיד יורש. או לא דווקא יורש, אלא בצורה יותר טובה, תלמיד. תלמיד. זאת אומרת, זה לא מחליף, אלא תלמיד, זה משהו מאוד מעניין. וזה קשור, נראה לי, בכלל להבנה שלנו של תורה בכלל, שתורה זה משהו, אנחנו ניגע בזה אולי שהוא נמסר, חלק מהמטרה שלו זה להימסר מדור לדור. הרבה פעמים שואלים, נגיד, שואלים, למי אפשר לקרוא רב? בסדר? מי זה, איך למי? למי מחליטים? למי כן קוראים רב ולמי לא קוראים רב? מה אתם אומרים? אה? תואר בהרצוג. מה זה תואר? יש לו מה? מה זה תואר רבנות? יש, אז יש אפשרות אחת, זה לדבר על סמיכה לרבנות, בסדר? יש המון רבנים שאין להם הסמכה. מה זה תפקיד של רב? מה זה? כן, לבן שלי יש, נגיד, יש הרב לספורט, ויש לו הרב לאנגלית, נגיד, בבית ספר, בסדר? ופעם אמרתי לו, תקשיב, פעם תפסתי לו לשיחה, אמרתי לו, תקשיב, בוא נעשה סדר. יש לך מורה לספורט, זה תפקיד נורא חשוב, הוא לא רב, אבל זה תפקיד נפלא להיות מורה לספורט. לא צריך לקרוא לו הרב לספורט כדי שיהפוך אותו אדם חשוב, כאילו. זה לא קשור, הוא פשוט מורה לספורט. ואז מאז הוא מתקן את זה, אומר לי, הרב לספורט, המורה לספורט אמר לי, בסדר, אז הוא עשיתי לו סדר. אבל באמת, מה זה זה? אז אפשר לדבר על מבחנים, בסדר? גם המבחנים האלה, האדם נבחן ב-X נושאים, בסדר? קיבל 65 במבחן, זה מה שצריך לקבל, סבבה? אז מה, אבל אני באופן יותר פשוט, שמה, אז יש אפשרות של סמיכה, ואנחנו לא, זה פחות קיים לנו היום, זה נכון. פעם זה היה סמיכה, דבר מאוד חזק. מה יש לנו היום אבל? מי שמלמד תורה, בסדר? באופן פשוט, מי שמלמד תורה, רב בגימטריה, כמה זה? 202, נכון? זכות שזה גדוד לא מוצלח וזה, זה, מה זה 202? אנחנו יודעים שכמה פעמים צריך ללמוד תורה? מכירים? כמה פעמים? 101, נכון? אני לא דומה, לומד 100, אני דומה 101. אז מה זה 202? למה זה כפול 2? כי מה? כי אתה גם מלמד את זה. רב זה מי שמלמד תורה, באופן פשוט, נראה לי ככה זה, נראה לי הגדרה היום. רב זה אדם שמלמד תורה אחרים. מה זה? מותר להם להיות גם רבנים. מותר להם להיות רבנים, הם כאילו... אז תלוי, זה שאלה אחרת. אבל באופן עקרוני, באופן פשוט, רב זה מי שמלמד אחרים תורה. מה זה? נכון. נכון, אין לי בעיה שיקראו לו, שיקראו לו הרב, כי הוא מלמד תורה. אחיתופל, אלופי, אלופי הוא יודעי, כן. באמת, מי שלימדו אפילו עוד אחת, אפילו, הרעיון הוא ש... אבל מה הרעיון? הרעיון הוא, אני חושב, אתה לא נבחן לפי כמות הידע שיש לך. בסדר? זה לא הקריטריון היחיד, או לא הקריטריון הכי חשוב. מה הקריטריון החשוב? אתה מעביר את זה הלאה.
גם שקיבלת.
זה נכון, אתה גם מקבל את זה. זה נכון, אתה מקבל ואתה מעביר. אבל הפנים שלך הם כל הזמן, קדימה, זה תפיסה סתם, זה מעניין. נגיד, פעם הרב ויצמן אמרנו במעלות, הוא אמר, אתה מתלבט מי החברותא שלך, או משהו, יש לך משהו להגיד בחברותא, וזה, אז אתה אומר, מה החוויה? הוא אומר, אדם בטוח שהוא צריך להיות גדול הדור. צריך לראות שהחברותא שלו לא מפריע לו. בסדר, אם שחשב איזה וורט גאוני והוא אין לו, לא מתאים לו לשמוע, הוא רוצה להגיד לך משהו אחר, אז תשתיק אותו שנייה ותגיד לו את הוורט הגאוני, כי אתה צריך להתפתח. כלומר, אדם צריך לחיות בחוויה שהחברותא שלו הולך להיות גדול הדור, וכל מטרתך זה לאפשר לו להוציא את זה לפועל. בסדר, מי שיהיה בחשיבה כזאת, אז הלימוד שלו יהיה אחר, אבל אני אומר, באופן פשוט, זה קשור לי אותה הבנה. ההבנה היא שאני, וזה לא רק מה שאני אוגר בתוכי, אלא גם מה אני משפיע הלאה. זה נראה לי מאוד מאוד חזק. משה קיבל תורה מסיני, ומה עושה איתה? מסרה ליהושע. מה אתה מסרת ליהושע? רגע, חכה שנייה, שב איתה, תהיה איתה קצת, וזה, קיבלת עכשיו דבר הכי זה, חמדה, גנוזה, שתהיה... מה אתה מסר אותה ליהושע? נשמע כזה כמו, לא יודע, כאילו, אף אחד לא רוצה את זה, מה אתה מעביר את זה הלאה, כאילו? אז כאילו, ואצל מי זה נעצר בזה? לא, אז הרעיון הוא באמת, משה קיבל תורה מסיני, והעביר אותה ליהושע, למה? כי זה העניין של התורה. זאת אומרת, אני מקבל ואני מעביר את זה הלאה. וככה זה עובד בעם ישראל שנים, שנים, שנים. נגיד אפילו בהקשר של הקורונה, ראיתי שיש, היה דיונים על פתיחת תלמודי תורה נגיד וזה, כן? אז יש משהו, אני חושב שיש משהו חזק בהבנה שהדבר הכי חשוב לנו זה שהילדים ימשיכו ללמוד תורה. אפשר לא להסכים עם הסיפור הזה. אבל יש משהו חזק בלהגיד, כשאני עכשיו בודק מה סדרי העדיפויות שלי, בסדר, אני מתלבט עכשיו לפתוח קניונים או לפתוח בתי ספר, אני אפתח בתי ספר. אני אומר שוב, אני לא יודע להגיד עכשיו, מבחינת אפידמיולוגית, איך לא קוראים לזה, מה יותר נכון. אבל אני אומר, אם עכשיו, כאילו, אני רוצה שעל כפות המאזניים עומדים הדברים, תבין שלפתוח בתי ספר זה דבר חשוב. ללמד תורה ילדים זה דבר חשוב, כי עם ישראל שנים מחזיק את זה. גם בתקופות שבהם אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, אז ידעו לקרוא. ידעו לקרוא. למה? זה היה חשוב, כי הבינו שאדם ישראל צריך לדעת שיהיה לו יכולת בסיסית להעביר, וככה הסיפור הזה עבר עד אלינו. כן, תחשבו כאילו כמה דורות עברו, ואנחנו יושבים פה ולומדים את זה, יכולים להתעסק בזה. זה בזכות הרבה אנשים שזה היה חשוב להם. טוב, אז יהושע קיבל משה, הזקנים קיבלו מיהושע, באמת יש פה איזשהו מעבר כבר לקבוצה יותר רחבה, חלק מזה שכבר אין הנהגה, כל הסיפור של ספר שופטים, שופטים קיבלו מזקנים, בסדר? עוברות שנים, הזקנים נפטרים, ההנהגה הכללית עוד שלהם נפטרת, ועם ישראל נשאר בגדול בלי הנהגה, כל תחילת ספר שופטים, פתאום אתה מגלה שכל אחד חי לעצמו, ואז צצים שופטים, אבל גם השופטים האלו הם קיבלו מהזקנים. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו, גם בתקופות האלה יש איזשהו מעבר, נביאים מהשופטים, נביאים זה כבר, אנחנו מתקרבים לתקופת המלוכה יותר, בסדר? חגי, זכריה ומלאכים, מי אלו? מה זה קיבלו מנביאים? מה הם? הם אחרוני הנביאים. מתי הם חיים?
תחילת בית שני.
תחילת בית שני. בסדר? חתימת התנ"ך זה שמה, בחינה היסטורית זה שמה. הם כבר חיים בתחילת בית שני. הם על התפר הזה שבין נבואה לחוכמה, מה שיקרה אצל חז"ל. חגי, זכריה ומלאכי, למי הם מעבירים? לאנשי הכנסת הגדולה. כן, אבל אני חושב שהם נחשבים פה עוד בתפר, כי יש בהם עוד משהו אחר. הם נביאים. זה איזושהי דרגה אחרת, והם כאילו, הם חוזרים עם החזרה. כשנדבר בהמשך, נצטרך להסביר אולי מי היו אנשי הכנסת הגדולה, איך התגלגלנו לביטוי הזה וכולי. אבל ככה זה עובר. פה נקרא לזה ככה, אצל אנשי הכנסת הגדולה קורה דבר מאוד חשוב, נדבר לפעם הבאה, והוא חתימת התנ"ך. בסדר? כאן נגמרת תורה שבכתב. השתלשלות, נקרא לזה דברים, נבואה בהקשר של תורה שבכתב. טוב, נקודה האחרונה בהקשר הזה, ואיתה נגמור, יש גמר מסכת בירושלמי, בפסחים, הכנה לי מאוד מוכר, על הלל הזקן, איך הוא נעשה ככה, איך הוא העלו אותו להיות בראש, אז נעשה נשיא, איך זה נעשה? היו את בני ביתרה שהיו מנהיגי העם, ופעם אחת היה פסח, ולא יודעים דוחה שבת, לא דוחה, ודיון שלם. אמרו, הגיע לכאן מישהו בוא נשאל אותו, מבבל, שהוא שימש את שמעיה ואבטליון. שלחו, קראו לו, אמרו לו, אתה יודע? אמר להם, מה רק? והתחיל להגיד לכל מיני דרשות. בסדר? הבאתי פה את הזה. התחיל, דורש להן מיקש, מקל וחומר, מגזירה שווה. כל דבר שהוא אומר, הם פורחים את הטענה שלו. הוא אומר להם, ככה וככה וככה, ובו הירושלמי מביא שם את כל הפירוט של מה הוא אמר ומה הם ענו ולמה העולם הוא דוחה את זה, ובסופו של דבר, אף על פי שהיה יושב ודורש להן כל היום, לא קיבלו ממנו. עד שמה? עד שאמר להן, יבוא עליי, כך שמעתי משמעיה ואבטליון. כן, יבוא עליי, זה סוג כמו סוג של שבועה כזה, משהו כזה, כמו... כך שמעתי משמעיה ואבטליון. כיוון ששמעו ממנו כן, עמדו ומינו אותו נשיא עליהן. זאת אומרת, בעם כל היום ניסה להוכיח לכם, לא השתכנעתם. נגמר היום, אתם כבר, כל הטענות שלו הלכו, ואז הוא יושב בסוף ואומר להם, תקשיבו, אני, ככה אני קיבלתי מרבותיים, וואי, מה זה גאוני, בוא תהיה הנשיא. למה ממנים אותו לנשיא? אין לו ייחוס. לא, זה לא ייחוס. כי יש לו, כי הוא יכול להעביר את התורה. המשמעות היא שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים את המסורת. ולכן אומר ירושלמי בהמשך, ממש קצת אחרי זה, רבי זעיר, רבי שמעון בר זעיר, אמר, כל תורה שאין לה בית אב, אינה תורה. בסדר? תורה שאין לה איזושהי שושלת, היא לא תורה. המשפט הזה הרבה פעמים מצטטים אותו בהקשרים שונים, כל מי שמישהו רוצה להגיד משהו חדש, לפעמים מצטטים לו את זה. אני צריך להבין את המשפט הזה. מה זה בית אב? בוא נגיד בצורה פשוטה, מה זה בית אב? כל תורה שאין לה בית אב. מה זה אומר שאין לה בית אב? שיש לה ביסוס מפעם. למה בית אב? מה זה בית אב בעברית? סתם. משפחה, נכון? זאת אומרת, אין לך איזה ייחוס משפחתי. למה זה חשוב הייחוס המשפחתי הזה? לא, אין הכוונה שאבא שלך הוא רב וזה, זה לא הכוונה, אלא בית המדרש שלך, למה זה חשוב? אז זה מגיע מהמסורת. אני אגיד אולי בכיוון אחר. אני חושב שבית אב זה דבר מה... האם ילדים הם דומים להורים שלהם? זהים להורים שלהם? מה הם? הרבה פעמים. לפעמים דומים, לפעמים לא דומים. הם תמיד יהיו קשורים אליהם, ותמיד יהיה ביניהם איזשהו משהו, ירצו או לא ירצו, בסדר? אבל אני אומר, גם ילדים שהם קשורים, הם לא אותו דבר. תורה שאין לה בית אב, אני חושב באופן פשוט הכוונה היא, תורה שאין לה איזשהו חיבור וקישור לדורות קודמים, היא לא צריכה להיות זהה. היא לא צריכה להיות רק להגיד את אותו דבר שכבר נאמר וכו', אבל אתה חייב שיהיה לך בסיס. אני מסכים, נכון, בית השאלה עד כמה אתה מרחיב את זה. ואני אומר, נראה לי, הביטוי בית אב הוא מכוון לזה, שמשפחה זה דבר רחב. ולא הכל בא אותו דבר, יש בו השפעות שונות, ויכול להיות שיווצרו אפילו ילדים שונים, מאותו בית אב. בסדר, יש כאלה אפילו 12 שונים כאלו. אני אומר, טוב, אבל כל אחד הוא נראה אחרת, ויש לו כיוון אחר וכו', אבל כולם מאותה משפחה. אם אתה חלק מהמשפחה, שאלה אם אתה, כשאתה לומד עכשיו תורה, אולי זה קשור לשאלה שאמרת מקודם על מי שמלמד תורה, האם אתה חלק מהמשפחה שלנו או לא? האם אתה חלק מהסיפור הזה? וזה התנאי אולי הבסיסי, נראה לי לחלק להיות חלק מהסיפור הזה של העברת התורה שבעל פה. זהו, ונעמוד כאן היום בעזרת השם.